שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו להוויה ושמה קבלה. היום אנחנו כאן נמצאים באפולה, כיף להיות פה באפולה, הייתה לנו דרך לא קצרה, כיף שבאתם להיות איתנו. תודה לכל מי שצופה בנו בכל בתי הערבות ברחבי הארץ או בחוץ לארץ. אנחנו מזמינים את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב, כנסו לאתר שלנו, הכתובת היא kab.co.il, תשלחו אלינו שאלות, נשתדל לשלב חלק מהם כאן במהלך הערב. שוב, הכתובת היא kab.co.il. אנחנו נמצאים בתוך סדרה של הרצאות שהרב לייטמן ומרצים נוספים העבירו בתקופה האחרונה, שמטרתם לתת לנו הרגשה יותר מוחשית של מה זה להיות אדם בעולם החדש שנמצא סביבנו, במגמות החדשות שמתפתחות, איך זה בא לידי ביטוי בכל מערכות היחסים שלנו, מהמקום הכי אישי והכי פרטי בבית, במשפחה, המקום שבו אנחנו עובדים, המדינה שבה אנחנו חיים, והעולם מסובב אותנו. ההרצאה של היום, ביקשנו מהרב לייטמן להתרכז יותר לכיוון של אינטראקציות חברתיות ויחסים בין בני אדם. נשמע את ההרצאה של הרב, אחר כך נשאל שאלות ודרכם נמשיך לפתח את הנושא לאן שזה יעניין אתכם. הרב לייטמן, בבקשה.
טוב, אמנם שזה מכתיבים לי את הנושא, אבל אני אשתדל לדבר בקיצור ולהשאיר זמן לשאלות, כי אנחנו פעם ראשונה באפולה, נעימות, ו אני מקווה שיש לכם שאלות והרבה, אז תוכלו לשאול על מה שאתם רוצים. אנחנו נמצאים בזמן מאוד מיוחד בעולם, בתקופה מאוד מיוחדת, אליה דווקא כיוונו מקובלים כבר מזמן, מלפני הרבה שנים. גם כן שמעתי על זה מהמורה שלי, מרבש, ומאוד הרבה מקובלים שקראתי בספריהם, עד כמה שהזמן שלנו הוא מיוחד, כי אנחנו עוברים, נמצאים בזמן לא המשבר כמו שאנחנו רואים בעולם, ודווקא משבר הוא לא משבר, אלא משבר הוא דווקא ההתפתחות ופתיחה חדשה ולידה חדשה של עולם החדש והאדם החדש. וכאן אנחנו צריכים להבין מה קורה איתנו ואיפה אנחנו נמצאים, ולמה חוכמת הקבלה היא דווקא עכשיו היא מתגלה. אנחנו איתכם נמצאים בעולם שהוא כולו מנוהל לפי החוקים, לפי חוקי החברה, לפי חוקי הטבע, לפי חוקי הטבע הסובב ובכלל גלובלי, לפי הטבע שאנחנו מגלים ביקום. וכבר מלפני אלפי שנים מקובלים שמו לב על זה שההתקדמות שלנו היא התקדמות הדרגתית בסיבה ומסובב, קודם ונמשך, בצורה מאוד מאוד מכוונת. ובכל הדברים האלה אנחנו עוברים לפי איזו התקדמות חוקית מאוד מאוד מסגרת בשלבים שלה. ולכן התקדמנו מלפני 50,000 שנה כבר בדרגת האדם, עד שהתפתחנו באגו שלנו, ברצון שלנו לשרוד בחיים האלו. זו הייתה תקופה הכי קשה לאנושות, עד לפני בערך 5,000 לפני הספירה, ואז נכנסנו לחיים החדשים. התחילה האנושות להתקדם לאושר, לרכוש את הדברים וליישב את הארץ. וזו הייתה, זו הייתה תקופה בערך ממינוס 5 עד פלוס 5 מאות שנה סביב הספירה. ואחר כך התקדמנו בערך ב-1,000 שנה, מ-500 שנה אחר הספירה עד 115. זו הייתה תקופת המלחמות והתפתחות מאוד קשה גם כן, אבל תקופת השליטה, שאנושות התפתחה בדרגת הלשלוט ולכבוש. ובערך ב-115 התחילה תקופת הרנסנס, נכנסנו לרצון חדש. כל זה בעצם, זה לא תקופות של הטבע, אלה תקופות ההיסטוריות שבתוך האדם שמתפתח בנו האגו שלנו, רצון לקבל, והוא דוחף אותנו להתפתחות. ואז מלפני בערך 500 שנה, 500 שנה האחרונים, אנחנו התפתחנו ברצון למדע, לידע, לדעת איפה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו, ואז התפתחו מיני מדעים, אנחנו גילינו יבשות החדשות ועוד ועוד. כך אנושות התפתחה במהפכות, במלחמות, עד סוף מאה ה-20. עכשיו אנחנו נמצאים בתחילת מאה ה-21, ואנחנו מגלים שזו התפתחות החדשה. ואלה בעצם כיוונו המקובלים, וחוכמת הקבלה שהייתה נסתרת כל אלפי שנים, היא עכשיו מתגלה. והיא מתגלה מפני שאנחנו עוברים משבר מאוד מיוחד, תקופה מאוד מיוחדת, שבה אנחנו פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו לא נדחפים על ידי הרצון שלנו, על ידי הטבע, אלא אנחנו בעצמנו צריכים לגלות איפה אנחנו נמצאים, מה איתנו, מה קורה לנו. אף פעם אנשים לא שאלו על זה, שאלו ככה פה ושם הפילוסופים הגדולים, מקובלים ודאי שעסקו בזה, אבל לא שאדם מהרחוב, אדם מהרגיל, הוא שאל בשביל מה ולמה ואיך אני קיים, היה מתקיים איך שהחיים הכתיבו לו, והיה משתדל ככה לשרוד בחיים. וגם כן אני שהתחלתי מלפני 35 שנה בערך לעסוק בחומת הקבלה, אז גם כן לא ראיתי הרבה אנשים שאז היו שואלים את עצמם על מהות החיים, על התהליך שאנחנו עוברים, מה קורה עם אנושות, כי לא היו גם כן סימנים כל כך לזה. וגם כן לא האמנתי למורה שלי שבאמת הגיע הזמן, ובקרוב בעצם בעוד 15 שנה נגיד מיום שאמר לי פעם ראשונה על זה, ובאמת הכל השתנה, שאנשים התחילו להיכנס לשאלות הגדולות, התחיל משבר במשפחה, גירושין, משבר עם חינוך הילדים, הם יוצאים מהבית, אי הבנה בין הדורות הגדולה שלא הייתה אי פעם, אנשים נכנסו לדיכאון, לדיפרסיה, לייאוש, לכל מיני הבעיות, אדם לא מרוצה מהחיים, הוא שואל בשביל מה ולמה הוא חי, הוא הולך לצרוך סמים ונכנס לכל מיני בעיות. בצור, אנשים לא מרוצים. אמנם שהעולם הוא דווקא לא כל כך קשה מבחינת הקיום שלו. סך הכל יש איכשהו יכולת להתפרנס ולחיות, אבל אנשים לא מסתפקים בזה, לא מרוצים. ואדם, פעם ראשונה בהיסטוריה שלו, האדם הרגיל, כולנו, מתחילים לשאול בשביל מה ולמה אנחנו חיים ומה טעם בחיינו ומה התהליך שאנחנו עוברים בשביל מה לנו זאת. וכאן לכן באה חומת הקבלה ונותנת לנו על זה תשובה. ודאי שאנחנו ניסינו להרגיע את עצמנו עם השאלה הזאת על ידי הדתות, על ידי כל מיני תשובות למיניהם, אבל בסופו של דבר לא מצאנו בזה תשובה. תירוצים לא מספקים אותנו. וכאן בא המשבר הגדול שאנחנו היום מרגישים, עוד לא כל כך, רק שומעים עליו. בתחילת המשבר אנחנו נמצאים, אבל באמת הוא מתקדם. מחר נפתח בדיוק דבוס, זה עוד אספה הגדולה של המנהיגים ומקבלי החלטות מכל העולם, ושוב הם נמצאים בבעיה לדעת מה לעשות, כן, לקבל איזה החלטות מה לעשות עם הדברים, מה שקורים לנו, ואנחנו מתחילים גם כן בארץ להרגיש את הכל גם כן על בשרנו, נסגרים העסקים וכבר מתחילים להרגיש שבאים בתקופה קשה. והחוכמת הקבלה דווקא היא אומרת שלא, זה לא תקופת קשה, אלא זאת תקופה של השינוי גדול, שינוי בתוך האדם. כי עד היום אנחנו התפתחנו על ידי זה שהטבע היה דוחף אותנו, ואז היינו חיים. כל הזמן היה מתפתח האדם, משך החיים שלו, מיום שנולד והלאה, וגם כן מדור לדור, בניגוד לחיות, אנחנו כל הזמן היינו בהתפתחות. ועכשיו ההתפתחות היא אחרת, עכשיו ההתפתחות היא כדי להבין על מהות החיים, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה איתנו, על שורש החיים, מעבר לחיים אנחנו שואלים. ולכן, מפני שעל השאלות האלה אין תשובות כל כך, לכן בחוכמת הקבלה ומסבירה לנו מה לעשות, איך אנחנו יכולים לענות על זה. שבעצם התשובה היא שאנחנו צריכים לגלות באמת את העולם שלנו אחרי מה שאנחנו רואים, מעבר לאותה תמונה שאנחנו נמצאים איתכם, שיש כאן מערכת כוחות שעומדת אחרי מה שאנחנו רואים, אחרי התמונה הזאת הכללית, ומערכת כוחות הזאת היא מנהלת אותנו וכל העולם, ועכשיו היא מתחילה יותר ויותר להתגלות. לכן אנחנו רואים את העולם שלנו כעולם הגלובלי, שכולנו סגורים יחד, כולנו תלויים זה בזה. אנחנו לא הרגשנו את זה עד כדי כך קודם, אבל עכשיו אנחנו רואים כל הארצות והעמים ויבשות, והכל קשור לא רק בקשרי מסחר, אלא בכלל קשורים יחד אנחנו, ותלויים זה בזה. ואיך אנחנו יכולים להיות בתלות הדדית כזאת, שאנחנו אומרים שיש לנו עולם האינטגרלי, שכולנו קשורים יחד, ולהישאר עם אותה הרגשת האגואיסטית של כל אחד ואחד, שאנחנו לפי הטבע נמצאים במצב שלא אכפת לנו אף אחד מהשני. וכאן בחוכמת הקבלה ואומרת, הטבע בעצם שעכשיו מקדם אותנו בזה שמקרב בינינו גם ארצות ומדינות, ואנחנו תלויים זה בזה במסחר, בתעשייה, ועד כדי כך שאנחנו הכל מה שיש לנו זה נמצא פתאום במעגל כל כך סגור בינינו, שאנחנו לא נוכל זה בזה להתקיים. אנחנו רואים, היום לא צריך לעשות מלחמה, אתה סוגר איזה מדינה, כמו נגיד עכשיו רוצים לעשות עם איראן, אתה סוגר אותו, לא נותן לו כלום ולא מקבל, לא קונה ממנו כלום, גמרנו. הם לא יכולים להתקיים. זה פשוט מאוד. כך אנחנו אפילו לא מבינים מאיפה זה ככה פתאום נעשה. אנחנו לא היינו מודעים לזה, ופתאום זה כך התגלה. והעולם בעצמו הוא פתאום מתחיל לאבד את הצורה שלו הרגילה. אנחנו נמצאים במצב שפתאום נסגרים העסקים, פתאום יוצאים מיליוני אנשים לרחובות מובטלים, ואנחנו לא יודעים מה קורה ומה יקרה לנו. וכל זה מפני שהטבע שנעשה אינטגרלי, שמתחיל לסגור אותנו במעגל שלו, דורש מאיתנו גם כן להיות כאלו, מחוברים זה לזה. במעגל, שלא רק אנחנו בפנים, אלא כולנו יחד. וכאן גם כן בתפקיד של עם ישראל, שאנחנו היינו פעם קשורים זה לזה ומתקיימים ממש כאחים, כאיש אחד ולב אחד, וכך היה עד חורבן בית המקדש, ואז נפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, ולכן יצאנו לגלות. כך כתוב בכל הספרים, זה דבר ידוע, אבל עוד יותר מזה שכתוב, ובספר הזוהר מסביר לנו שדבר הזה הוא מתקיים רק עד סוף 120, ומסוף 120 והלאה, אחרי שאנחנו בערך 100 שנה כשחזרנו לארץ ישראל, אנחנו צריכים לקיים כאן אותו החוק, מה שהיה לנו לפני החורבן. זאת אומרת, בערך 100 שנה אחרי החורבן, 2000 שנה אחרי החורבן, אנחנו צריכים לחזור שוב לקיום אותו, אותה חוקה מה שהייתה לנו בינינו. זאת אומרת שהיינו יחד באהבת אחים, ואהבת לרעך כמוך, שאז היה לנו ממש יכולת להיות בזה. ועכשיו אנחנו חייבים לחזור לאותו המצב ולהיות בזה אור לגויים. זאת אומרת, להביא את האנושות גם כן להכרה שרק בצורה כזאת אנחנו יכולים לחיות בעולם האינטגרלי, שהקשר הזה שעכשיו אנחנו מרגישים בכל העולם, שאנחנו תלויים זה בזה ולא יכולים להתקיים בלי להיות קשורים יחד. אז הקשר הזה יכול להתקיים טוב רק כשאנחנו נתייחס טוב אחד לשני, בלהתחשב, בלהתחבר. אז המערכת הזאת, המערכת האנלוגית, מערכת אינטגרלית, היא יכולה להתקיים. ואנחנו לומדים את החוקים האלה גם כן מהטכניקה. אני למדתי את זה בביו-קיברנטיקה, המקצוע הראשון שלי, וגם כן אנחנו לומדים את זה עכשיו מכל המערכות, שמה שאנחנו בודקים את עצמנו בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, בכלכלה, במסחר בינלאומי, בכל המערכות, אנחנו רואים שהמערכות האלה הן הופכות להיות כל כך קשורות לזה, כמו גלגלי שיניים שנמצאים במערכת אחת. ואז עכשיו מובן לנו למה אנחנו צריכים להתחיל לשנות את היחס שלנו בינינו, מפני שאחרת אנחנו לא נוכל לשרוד בעולם. וזה אנחנו נצטרך להגיע גם לכלכלה חדשה, שעל זה דנים עכשיו בדבוס, ולמערכת בכלל, למערכת חינוך, למערכת במשפחה, בכל דבר אנחנו נצטרך להתקיים לפי החוק הזה החדש. וזה לא מפני שמישהו רוצה את זה, אלא הטבע מחייב אותנו, שבמשך אלפי שנות ההתפתחות הגענו דרך נטייה לאושר, לשליטה, למדע, ועכשיו הגענו לזה שהעולם נעשה כל כך קשור זה לזה. לכן אנחנו לפי זה לומדים מהמקובלים, בעיקר זה מספר הזוהר, על החברה העתידה, החברה החדשה שאנחנו נצטרך לחיות בה. ומסביר לנו ספר הזוהר שיש עכשיו לפנינו שתי דרכים. או שאנחנו נמשיך, כמו שעכשיו, לזרום ככה כרגיל עם הטבע, אבל אז הטבע יחייב אותנו בלחצים קשים, בכל זאת לקבל צורה חדשה, מעין ברירה, ואז דרך יסורים גדולים אנחנו בכל זאת נצטרך להשתנות ולהבין שכדאי לנו להיות קשורים טוב זה לזה, או שאנחנו נבין את זה מראש, מה שחומת הקבלה מסבירה, ואז אנחנו נשנה את עצמנו בעצמנו. וזאת בעצם כל השיטת הקבלה, שהיא מסבירה לנו איך להתקשר נכון, איך להיות יפה קשורים יחד, בקלות להגיע לקשר כזה, שאנחנו נהיה במאוסטזה עם הטבע, זאת אומרת באיזון, בהרמוניה עם הטבע הכולל. ואז בצורה הזאת אנחנו נתחיל להרגיש חיים שלנו יפים, קלים, נוחים. כי סך הכל אנחנו עכשיו מגיעים לעולם שהטבע שהופך להיות עכשיו אינטגרלי, והאנושות שהופכת להיות אינטגרלית אפילו שלא רוצה, כן? אנחנו נראה שינויים גדולים מאוד בעולם. קודם כל זה בעניין התעסוקה, שמה שאנחנו בעצם מייצרים היום, מזה 90% ממה שאנחנו מייצרים אין בזה שום צורך, רק כדי להרוויח ולייצר משהו, למכור, שמישהו יקנה ויזרוק בסופו של דבר. וכך אנחנו מייצרים ומייצרים כל הזמן דברים, עד שמרוקנים כל הכדור הארץ מהאוצרות שלו, ולא ידעו מה אנחנו משאירים לילדים ונכדים. ו לכן אנחנו נראה שככה זה קורה, שכל העסקים בעולם הם פשוט נסגרים, חוץ מהעסקים ההכרחיים. זה מסבירה לנו חוכמת הקבלה, שכך נגיע כך נגיע לזה. מה? כן. ובכלל יחס לעבודה הוא ישתנה, שהאנושות עכשיו תעבור למצב שאולי 10% מכל האנשים שיכולים לעבוד, כן, הם יוכלו לעבוד, וכל היתר לא, אין עבודה ולא צריכה להיות עבודה. האדם בזמן הזה החדש שאנחנו מגיעים אליו, הוא לא צריך לעבוד 8 או 10 שעות ביום, כמו שאנחנו רגילים, שאנחנו קשורים לעבודה וכל הזמן נמצאים בעבודה, ואנחנו כל הזמן שואלים זה לזה מה עם העבודה, והחיים שלנו זה לעבוד. כן, ובאים מהבוקר ועד הלילה לאיזה מקום עבודה, וכל הזמן תלויים וקשורים שם, אפילו גני ילדים, והתלות ממש בזמן האחרון היא כזאת שלא הייתה אף פעם בזמנים הקודמים. ואנחנו נצטרך לעבור, או בטוב או ברע, אבל נצטרך לעבור לשינויים גדולים, שאנשים במקום לעבוד הם יצטרכו ללמוד, להתחנך, גם כן לחנך את עצמם וגם כן לחנך את הילדים שלהם. וזה יהיה בעיקר העסק של האדם בעולם שלנו. וכבר עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבעצם 1% עד 2% כל האנשים, 1% עד 2% מאוכלוסיית העולם יכולה לספק לנו אוכל לכל העולם, ובערך עד 10% יחד סך הכל האנשים שיעבדו הם יספקו לנו כל מה שאנחנו צריכים. ולכן אומרת חוכמת הקבלה שהתהליך הוא בעצם לזה שאנחנו מגיעים לעולם החדש, לאוכלוסייה, לחברה החדשה כזאת, שאנחנו פשוט נצטרך לטפל זה בזה, בחינוך, בהשכלה, ולייצב את עצמנו בצורה החדשה, באיזון עם הטבע. ואז שאנחנו מגיעים באיזון עם הטבע הסובב, כי אנחנו נמצאים בבועה כזאת של הטבע שפועל עלינו בכל מיני כוחות, ואנחנו עכשיו מגלים שכל הכוחות האלו הם קשורים זה לזה, וגם אנחנו בתוך הכדור הזה של הטבע חייבים להיות בהרמוניה עם זה, גם כן קשורים בצורה הרמונית. אז יוצא שברגע שאנחנו מגיעים לאיזון עם הטבע, אנחנו מתחילים לגלות חוקים האלו הפנימיים של הטבע, איך שהם פועלים עלינו, מה התהליך שיש בהם, ואנחנו מתחילים להרגיש החוק הכללי של הטבע, איך שהוא בונה אותנו, איך שהוא מלווה אותנו, איך שהוא מקדם אותנו קדימה. והחוק הזה הכללי הוא נמצא למעלה מרמת החיים שלנו, זה בעצם התשובה אנחנו אז מקבלים בשביל מה ולמה אנחנו חיים, כי אנחנו נמצאים בזה כבר בקשר עם אותם הכוחות שיצרו אותנו ושמקדמים אותנו. ואז אנחנו מתחילים לגלות מה סוד החיים שלנו. ולזה אנחנו צריכים להגיע. והאדם שמגלה בעצם מהו סוד החיים, מהות החיים, טעם החיים, הוא מתחיל לגלות את המימד העליון יותר. שלא חיים האלו, שאנחנו חיים בעולם שלנו בינתיים עכשיו, כמו בהמות. כך זוהר אומר, כולם כבהמות נדמו. למה? כי סך הכל אנחנו דואגים לגוף שלנו. והוא דרגת חי, כמו חיות, רק יותר, בצורה יותר מתוחכמת. ושאנחנו מגיעים להכיר כל המחשבה הזאת הגדולה, הכוחות האלה, המערכת הזאת הגדולה של הטבע, החיצון, אז אנחנו מתחילים ממש להרגיש את העולם הנצחי, עולם השלם, עולם שמערכת שקיימת כל הזמן, ואנחנו אז מזדהים עם אותה המערכת, מתחילים לגלות אותה, ואז אנחנו מתעלים מעל הרגשת הגוף שלנו בלבד, ונכנסים כבר להרגשת החיים, בהרגשת החיים בדרגה יותר עליונה. זה בעצם דרגה הבאה שאנחנו צריכים להגיע, ואז אנחנו נקראים אדם, ממילה דומה להטבע החיצון הכללי. וזאת זה המעבר שאנחנו צריכים עכשיו לעבור. לכן המשבר הזה הוא בעצם לא משבר, גם כן זה מילה יוונית, crisis, זה לא משבר, זה דווקא קרש הקפיצה. ורמב"ם אפילו כותב שמשבר נקרא מקום איפה שאישה יולדת. אז זה מקום הלידה של עולם החדש. אז אנחנו לא כל כך מבינים בדיוק מה קורה, מפרשים את זה בצורה לא נכונה איפה שאנחנו נמצאים. רק הכל תלוי איך אנחנו נקבל את הדברים האלו, באיזה צורה, או בהבנה, בהתאמה לזה, נרצה לגלות את הדברים האלה, לכן חוכמת הקבלה מגלה למד זה, ומי שרוצה הוא נכנס ולומד ומתחיל להכיר את כל התהליך שאנחנו עוברים, ונקווה שאנחנו על ידי זה נגיע למצב שנוכל באמת לקבל חיים חדשים בצורה נכונה, בהבנה, ויהיה לנו קל בעצם להיכנס למסגרת החדשה של העולם. ובזה באמת אנחנו משתדלים גם לפרסם את הידיעה הזאת לכל העמים. יש לנו כ2 מיליון תלמידים בכל העולם, אנחנו נמצאים כל פעם בקשר איתם, אנחנו נמצאים כיועצים ביונסקו ובאום, ובזמן האחרון אנחנו מדפיסים הרבה ספרים בחינוך, ובעולם, בכל ההסבר הזה על עולם החדש שדיברנו על זה עכשיו. סליחה.
אני חושב שאולי מכאן נתקדם דווקא לפי השאלות של הקהל, זה היה ככה תמונה כוללת על התהליך, אז בואו באמת ניתן לכם לשאול, תשאלו על הדברים ששמעתם או על דברים אחרים שאתם רוצים לשאול. מיקרופון בבקשה לשם, כבר יש לנו שאלה ראשונה שם, שים לב לאיפה שאני מצביע, לשם, תודה. בינתיים אני רוצה להזכיר לצופים שלנו, גם אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות, יש פה עמדה עבור השאלות שלכם, כתובת האתר היא kab.co.il, kab.co.il, תשלחו את השאלות ונשתדל. בבקשה.
אני מקבוצת חיפה.
מה שמך?
כוכבה. ואני רוצה לשאול את הרב, אנחנו לומדים שאהבת הבריות זה רק התיקון של הבריאה. המטרה של הבריאה זה אהבת השם. אז האם בכך שאנחנו כל הזמן מנסים להגיד בואו נתחבר, בואו נתחבר, אנחנו שוכחים באמת את המטרה האמיתית לשמה שאנחנו צריכים להתפלל באמת ולבקש את החשיבות של גדלות תכונת ההשפעה. אנחנו בחיפה, בארגון נשים, מאוד מאוד מנסות ומתאמצות לשבת בקבוצה של הנשים ולעורר את החיסרון הזה ולהעביר אותו לגברים. אנחנו באמת מסתכלות השיעורי בוקר, מרגישות את היגיעה של הגברים שלומדים באמת בבוקר, בקור, אבל אנחנו מרגישות שהם לא, הגברים לא מנסים לקחת את החיסרון שלנו, להרגיש אותו. אז אני בכנס של הערבה מאוד רוצה, באמת מאוד רוצה, אני כבר כמה שנים עושים, אנחנו עושים את זה בחיפה, ואני מאוד מבקשת בכנס של הערבה, תחשבו, תרצו, תקבלו את החיסרון שלנו, תביאו כבר את המילוי הרוחני, תגדלו חשיבות, גדלו את הבורא, זו התפילה, יראת שמיים, הרי הכל אנחנו יודעים בידי שמיים.
נשתדל מכל הלב. תודה רבה. הטענה יפה, כרגיל, כן, מאישה. למה אתה לא מרגיש מה שאני רוצה? אבל הפעם זה נכון. כן.
כן, בבקשה. פה בבקשה מיקרופון, שורה שנייה.
שלום לכבוד הרב, אני צביקה מקבוצת אפולה. כשהרצל חזה את מדינת ישראל, הוא לא תיאר לעצמו שיבוא כנראה מכל העולם, כאילו מאתיופיה, מרוסיה, ממרוקו, מישראל. עכשיו, הבעיה היא פה כרגע, שאנחנו קבוצה גדולה מאוד מכל מיני מעמדות, מכל מיני דברים שונים, וכל אחד יש לו תיקונים שונים, בקטע של עשר ספירות, אחד זה בקטר, והשאלה אם יש להם אפשרות להוריד את הדבר הזה שנקרא בקטר, כעס והעצבים של אנשים מסוימים, ולנסות לעזור להם ולצאת מזה. אני כאילו רואה את זה כבר ב-30-40 שנה האחרונות, שאנשים שבאים בעיקר מעדות המזרח וכל זה, יש להם כעס בצורה בלתי רגילה, והערבים, בכלל, שלא נדבר על זה, הם יכולים להרוג את הבת שלהם ואת כל מה שנמצא סביבם, ברגע של כעס. יש אפשרות לפתור את הבעיה של הקטר שזה נמצא בספירה הראשונה. תודה.
אני לא חושב ש... בצורה כזאת אפשר משהו לעשות עם האדם. אנחנו קשורים זה לזה ומקרינים זה על זה את צורת ההתנהגות הכללית. זה גם כן ידוע לפסיכולוגים בהתנהגות החברתית. אנחנו יוצרים כזאת סביבה שהיא מאפשרת לאדם להתפרץ בצורה כזאת, שהיא מאפשרת לאדם וגם כן מגרה אותו, מחממת אותו כך לעשות. אני חושב שלפחות כך אני רואה ומבין מחומת הקבלה, אם אנחנו נעשה, אם אנחנו נגיע להשפעה הכללית על כל אחד ואחד, שכל אחד ירגיש עד כמה שהוא תלוי בכולם, ועד כמה שכולם פועלים עליו, זה לא ייתן לאדם אפשרות להתפרץ. הוא יאזן את עצמו עם האחרים, הוא יהיה, רק תבינו על מה כאן מדובר. מדובר על זה שאנחנו מגיעים עכשיו, זה לא בקרוב, אבל ממש במשך שנים הקרובות, אנחנו מגיעים למצב שאדם ירגיש את עצמו שהוא קשור בידיים ורגליים, בכל המחשבות, בכל הרצונות, בכל מה שיש לו עם כולם. עד כדי כך שלא נשאר לו כלום. כלום לא נשאר לו, משהו חופשי, משהו משלו. אני חושב מה שאחרים חושבים. אני רוצה מה שאחרים קובעים שאני ארצה. אני לא יכול לזוז כאילו באף מקום. גלגלי שינם, אתה מבין שהם קשורים ככה? גלגל אחד זז, כולם, כל הגלגלים חייבים לנוע איתו. כך אנחנו בעצם, המצב הזה הוא נמצא, רק הוא לאט לאט מתגלה, כמו בקלאץ' באוטו. אתה לאט לאט משחרר, ואז זה עד שנדבק ב-100%. אבל כבר בהתחלה זה, אנחנו במצב ש... לאט לאט אנחנו נכנסים לתוך המגע הזאת. וכאן אנחנו בבעיה גדולה. לכן חומת הקבלה מסבירה לנו איך לקבל את המצב הזה. והטבע אין לו חוכמות. הוא עושה את שלו עד כדי כך שמלחמות, צרות, בעיות, לא חשוב. החוקים הם חוקים, חוק נתן ולא יעבור. ולכן אנחנו צריכים רק ללמוד איך אנחנו יכולים להיות קשורים טוב זה לזה. בעצם חומת הקבלה לא מחייבת אותך שכן, תעשה, תהיה ילד טוב, תתקשר עם אחרים, יפה, תגיד תודה, תגיד ככה, תחייך. לא. חומת הקבלה מביא אותך למצב שאתה מתחיל לראות את המערכת. אתה מתחיל לזהות אותה, איך שהיא נמצאת כאן בעולם הזה. אתה מתחיל פשוט להרגיש אותה בעצמות, שכך היא נמצאת. היא מתגלה כמו שאתה מתחיל לראות את העולם שקוף וקשורים, כמו בתמונת סריגה, כן? שמאחורה אתה רואה חוטים שקושרים זה עם זה וזה עם זה, כן? וכך אתה מתחיל לראות שכולנו קשורים ובאיזה צורה. ומתוך הקשר הזה כבר אין לך כל כך לאן לברוח. אתה מתחיל לראות שזה חוקים, כמו אתה קשור לכולם, קשורים כולם אליך. וזה עוזר לך להתחיל להיכנס בהדדיות, בהרמוניה עם כולם. ואנחנו נרגיש את זה. וההפך, מי שלא יכין את עצמו, אז הוא כל רגע ורגע יהיה ירגיש את עצמו יותר ויותר כמו בצנוק, בבית סוהר, ממש כך נמצא באזיקים. וכמו שאנחנו רואים, מחליטים כמה מדינות לעשות סגר איזה מדינה, גמרנו. אתה גומר אותה, היא לא יכולה להתקיים. אז ככה כל אדם ואדם ירגיש. בפרט שאנחנו נמצאים במצב שאיפה, אין לך קרקע, איזה כמה עיזים, כמה גמלים או משהו כזה שאתה יכול להתקיים לבד, היום זה כבר לא קיים. אז סך הכל אנחנו נמצאים במצב שכאן, לכן חוכמת הקבלה מגלה לנו איך העולם הוא בנוי, לאן הטבע מקדם אותנו במשך כל השנים, איך קידם, ואיך עכשיו אנחנו עוברים בשלום, בשלמות, למצב החדש. דווקא אני רואה את זה כמצב הטוב. יש לנו בישראל הזדמנות מצוינת, יפה מאוד, לעשות את השינויים יפה ובקלות. וזה שאתה אומר שיש כל כך הרבה כאן קיבוץ גלויות, זה נכון, קיבוץ גלויות, אנחנו הכנו את עצמנו עכשיו לתיקון. שבאמת צריכים להתחבר, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה, שכל אחד הוא יישאר במה שהוא, דתי, חילוני, אתיופי, ספרדי, שם, אשכנזי, לא חשוב, אבל שיהיה מטריה אחת מעל כולם. זה אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות, אבל שרואים הקשר הזה פנימי בינינו, אז זה כבר לא קשה. נורד.
כן, פה, את המיקרופון. תשאיר את היד רק שהוא יראה לאן.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב והקהל. רציתי לדעת או לחדד.
שם ומאיפה?
עם כל העולמות.
אם אפשר, שם ומאיפה?
שם.
שמך. סליחה.
אתה רואה איזה ממושמע אני? רחץ חברתי.
מכפר תבור.
כן, כפר תבור. כל העולמות העליונים והתחתונים בהאדם.
כן.
מה שיש לנו בחוץ זה אלוזיה שנועדה על מנת שתהיה פעלות פנימית.
אתה רואה כפר תבור.
כן.
כל הכבוד.
אם ככה, האור שאנחנו מדברים בו הוא חיצוני או הוא מובנה פנימי?
הכל נמצא באותו מקום. אנחנו מדברים על מציאות אחת, שזה אין סוף. וזה סך הכל. כל העולם, כן? אין סוף, ובו, בפנים, נמצא האור שממלא אותו. זה מה שקורה. אין כלום חוץ מזה. אבל בתוך המערכת הזאת נמצאים אנחנו. ועכשיו שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים לא קשורים זה לזה. לא קשורים, לא רוצים להיות קשורים. או בצורה אגואיסטית. מה שאם כן, כשאנחנו מגלים שאנחנו בכל זאת קשורים בכל מיני צורות. נו, גלגלי שיניים אני לא יכול לצייר, זה תחכו עד מחר. זה. כן.
אבל הקשורים הוא פנימי.
קשורים, רגע, כן, ודאי. לא מדברים על הגופים שלנו. מדברים על הפנימיות. מוח ולב, זאת אומרת רצונות ומחשבות. אז כשאנחנו מגלים שאנחנו קשורים זה לזה, כן? שאנחנו קשורים זה לזה, אז יוצא לנו שכל אחד תלוי בכולם. כן? עכשיו, המצב הזה, כמו שאתה שאלת, המצב הזה הוא לא השתנה, רק הוא נמצא וקיים, וכך אנחנו בנויים מלכתחילה. דומם, צומח, חי ואדם לגמרי לגמרי קשורים בצורה שלמה זה לזה. אבל המצב הזה נסתר מאיתנו ב-125 מדרגות. זאת אומרת, נסתר. נגיד שיש כאן איזה, איזה פילטר כזה. אחד עליו, ושני, ושלישי, ואנחנו נמצאים כאן באחרון. נגיד, אנחנו נמצאים כאן כאן אנחנו נמצאים כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעצם בפנים שם, בעולם אינסוף נמצאים כאן, אבל לעצמנו, כמו בחוסר הכרה, כן? כמו שאני נמצא בהרפול ככה, לא מרגיש כל כך, אז אני נמצא, נדמה לי, בעולם הזה, ומנותק מאחרים, ומתקיים איך שבא לי. מה עוזרת לנו חוכמת הקבלה? היא מגלה לנו מה נמצא בפנימיות, שבפנימיות אנחנו נמצאים כולנו קשורים זה לזה. והטבע בא ודוחף אותי מכאן, כן? שאני אתקדם לאותו מצב. אם אני שומע, אם אני מגלה את המערכת שנמצאת לפניי, שכדאי לי להתקדם, שאין ברירה, כן? אז אני מזרז את ההתפתחות שלי, הולך יחד עם הטבע, ואז אני לא מרגיש מכות ולא מרגיש משברים, אני מרגיש לידה חדשה, דווקא טוב, אני מתקדם לשלמות, כי כאן זה העולם מלא אור באינסוף, כן? אם אני לא מבין ולא יודע ולא עושה שום פעולות, אז כל דחף הזה שמגיע לי, שמגיע לי כאן מהטבע, אני מרגיש כלחץ, כמשבר באמת, כמשהו שלא בסדר ולא הולך, כי אני לא מוכן לזה, לשינויים האלה. לכן בחוכמת הקבלה, כי אנחנו באמת צריכים לעבור עכשיו שינוי מאוד פנימי, מהותי, שלא היה אף פעם. תמיד היינו מתקדמים אנחנו היינו מתקדמים בעולם שלנו, בערך 50,000 שנה נגיד. היינו מתקדמים על ידי האגו שדחף אותנו. ולא היינו צריכים להקל את הדברים. אלא הוא דחף רצינו, זה דחף רצינו, זה כל אחד הלך לעסקים שלו, כל אחד הסתדל איכשהו. וכך מדור לדור. עכשיו לא. עכשיו אנחנו, ואז אנחנו שינינו את הטבע, הסביבה. עכשיו סביבה יותר אין מה לשנות. אנחנו הגענו לזה שזהו, כאילו מצינו את העולם. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל להשתנות בעצמנו מבפנים. זאת התקופה החדשה. לכן זה נקרא לידה חדשה. אז אנחנו חוזרים לאותו העולם אינסוף, בהכרה, בהבנה שלנו, שבעצם בו נמצאים, רק לא מרגישים אותו. לא בחושים ולא בכלום. אנחנו מרגישים את המציאות בחמישה חושים שלנו, תופסים רק דרך חמישה פתחים שלנו, בימיים בעצם, גופניים, את צורת המציאות. כשאנחנו מתחילים להתקשר בינינו, אז בינינו, שאנחנו מתחילים להיות קשורים זה לזה, נגיד, אפילו קצת, לא ב-100% כמו שבאינסוף, כן? אז אנחנו מייצרים בזה יכולת חדשה לקלוט את המציאות. ואז אנחנו מתחילים לגלות מציאות מעל הגוף, חוץ גופית, שלא בתוך הגוף, אלא אפשר לתפוס משהו מחוץ לגוף. כי כל המציאות שלנו היא קיימת משתי כוחות, כוח הקבלה, וזה שבה אנחנו נמצאים במציאות הזאת, וכוח ההשפעה, שזה בכלל אין. פלוס ומינוס, אנחנו נמצאים רק במינוס, בפלוס לא. אז אנחנו עכשיו צריכים לעבור ממציאות אחת למציאות שיש בה עוד כוח אחד, ואז באיזון ביניהם אנחנו בקבלה והשפעה יחד נתקיים, ואז אנחנו נרגיש את עצמנו שקיימים בצורה נצחית, בתפיסת המציאות אינסופית ונצחית. זה אנחנו חייבים להשיג כאן בחיינו, כאן בעולם הזה ועכשיו. אין שום מניע.
כן, בבקשה. שאלה הבאה. פה בבקשה. תשאירי רק את היד באוויר, שהוא יראה למי לתת את המיקרופון. אם תוכלי רק לקום, שהצלם יוכל לכוון את המצלמה אלייך. תודה.
ערב טוב, שרון מאפולה. אתה אמרת מקודם שאנחנו צריכים להגיע למצב שבעצם כ-90% מאוכלוסיית העולם לא תעבוד, והתעסקו בלמידה.
אנחנו לא צריכים להגיע. אלא טבע תחייב.
אנחנו נגיע, אוקיי.
כן.
ה10% האלה,
כן.
שיספקו מזון לכל אלה,
כן.
שלא עובדים, מי הם ולמה הם יבחרו לסיטואציה הזו בעצם? הם לא צריכים ללמוד?
לא, גם כן. נגיד כל אחד ייתן איזה שעה, שעתיים ביום. מה זה חשוב? האדם נולד לא כדי כל הזמן לצרוך דברים שאין בו צורך. הגוף שלנו הוא חיה. וחיה הזאת צריכה להתקיים נורמלית, שיהיה בית, משפחה, ילדים, חינוך, אוכל, עסקה, ביטחון, בריאות, פנסיה, חופש, כן, הכל צריך להיות לאדם, אבל בצורה נורמלית. לא שאנחנו בזה פשוט, רק בזה עוסקים. אנחנו גמרנו את זה. אנחנו רואים למה הגענו, שבכל הארצות המפותחות אנחנו רואים, אנחנו רואים בעצם את כבר מגמה אחורנית, גם בדמוגרפיה וגם בהכל. איוש זה דיפרסיה, זה מחלה ראשונה שבעולם, סמים וכל, בקיצור, אנחנו רואים ירידה. וחוץ מזה, זה סימנים שלא תלויים בנו. זה לא שאנחנו, בוא נתקן אותנו, אנחנו לא יכולים לתקן. הטבע מקדם אותנו לפי השלבים שהם ברורים מאוד וכתובים מראש בחומת הקבלה. ואנחנו יכולים רק דבר אחד לעשות, בעצם לראות מה קורה לפנינו, מה נמצא, ובהתאם לזה ללכת לקראת זה, נכון, וזהו. זה כמו ילד קטן לא רוצה, יקבל מכות, בכל זאת יעשה. כך אנחנו. בבקשה.
כן, פה בבקשה, שורה ראשונה.
שלום, שמי לאה מקבוצת עפולה. אני רוצה לשאול את הרב שאלה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן. אני 3 שנים לומדת את חוכמת הקבלה. מה שמטריד אותי, אנחנו למעשה צריכים לעשות, אנחנו משחקים, אנחנו הילדים שמשחקים את המשחק, והמבוגרים זה המקובלים הגדולים. הפער הוא גדול מדי, במשחק הזה, ילדים כשהם מתפתחים ומחכים, הם כל פעם מתפתחים, מסתכלים עם ילדים שהם קצת יותר גדולים מהם. לנו כאילו חסר, אני חושבת שבגלל הפער הגדול הזה, אולי קשה לנו לפרוץ את המחסום הזה, כי אנחנו צריכים אולי לשמוע קצת חומר ממקובלים שהם, איך אומרים, בחלק מהדרך, מדרגה 10, מדרגה 12, 15, לא מהמקובלים הגדולים מאוד, שזה פער ענקי.
איפה את מצאת מקובלים הגדולים?
אז זה מה שאני שואלת. אני פונה אליך, יש מקובלים היום, או יש איזושהי אפשרות שאנחנו, הפער יהיה קטן יותר, ואז נוכל לשאוף, יהיה לנו...
אני בשביל הגדול?
כן.
יש לנו הרבה, יש לי כבר הרבה תלמידים.
לא, אנחנו עובדים לפי המקורות. המקורות כל הזמן, המקורות של המקובלים, שאם זה הזוהר, זה
לא, לא, לא. אין לנו חוץ מבעל הסולם מישהו קרוב אלינו. לא. כל היתר מקורות הקבלה הם הרבה יותר גבוהים. הוא עשה על עצמו מאמץ גדול מאוד כדי להוריד את עצמו לדרגה כמה שיותר קרובה אלינו. תראי, מי מהמקובלים כתב כאלה מאמרים, מה שהוא כתב, מתן תורה, ערבות, השלום בעולם, בחירה חופשית, גוף ונפש, כל כך הרבה חומר יש לנו. המורה שלי, בן הבחור שלו, כל כך כתב הרבה פירושים ומאמרים על החברה, איך לבנות את עצמנו כדי לעבור את המשבר הזה בשלום ולהגיע לצורה חדשה. מה זאת אומרת? אין לנו. אם את... בבקשה, כל הספרי קבלה נמצאים היום בכל חנות. את יכולה להיכנס, לראות...
להפך, אני רוצה כאילו אנשים שמקובלים, שהם כאילו יותר קרובים אליהם.
אין, גברת, זה הכל, זה דווקא ההפך. יש לך מקור, גם גבוה בעצמו, הוא היה בעל הסולם מאוד גבוה. זה נשמה שיוצאת פעם ב-10 דורות, כן? לפי הגובה שלו, אבל כתב מהקומה הנמוכה ביותר שאפשר. הוא קירב לנו חוכמת הקבלה שאף מקובל לא הצליח. דווקא בקבלה, מי שיורד כמה שאפשר יותר לאנשים, הוא נקרא יותר גדול, כי לא הבעיה היא להגיע למעלה. איך אתה יכול לסייע לתיקון העולם? זה התפקיד של המקובל, בשביל מה הוא נמצא בין בני אדם. ואנחנו נמצאים ממש מקבלים ממקור הכי טוב. אין לי מה לייעץ לך. אין. וחוץ מזה שאת לומדת, את לא מבינה מה שאנחנו לומדים?
לא, מה שאני מנסה לתאר לך זה תסכול עצום שאני...
תסכול זה טוב, קודם כל.
תסכול עצום שאנחנו כולנו חולמים על פריצת המחסום הזה, ויש לי מין תחושה שכאילו אנחנו מחכים משהו ש...
למה את תולה תקווה בו ולא בך? אני מבין, טענה נכונה.
תודה.
בבקשה.
כן, לשם את המיקרופון, אם אפשר.
מוטי, קבוצת אפולה. קודם כל אני רוצה רגע שני
רגע, איזה קבוצה כאן? זה כל ה-250 איש שנמצאים כאן, זה כל אפולה? באמת? איזה יופי, אה? באמת, קבוצה גדולה, כן?
מי פה מקבוצת אפולה?
זה... זה באמת קבוצה גדולה. יפה.
כן, מוטי.
אתה רואה, ואנחנו כאן פעם ראשונה.
לפני שאני אשאל את השאלה שלי, אני חושב שלאה התכוונה רגע להגיד שכמו ילד שהוא גודל, אז הוא גודל עם ההורים, שהם מחנכים אותו ונותנים לו, ואז הוא תמיד שואל, אבא, איך אני עושה? אבא, איך אני עושה? ושלומדים ממקובלים, קצת קשה, כאילו, הרבש, איך אני עושה? אני פותח את הספר ואני מחפש את התשובה, כאילו, אין לי מישהו שינתב אותי באותו הרגע ממש בזמן הצער.
לא, חברים, אני לא יודע. יש לכם שיעור בוקר. חוץ מזה ישיבות חברים. חוץ מזה מגיע לכאן בטח לקמפוס מישהו, כן? ועוד איזה אירועים. יש לנו סך הכל ארץ קטנה. נמצאים אנחנו בקשר.
עכשיו אני רוצה שזו השאלה שלי, רק הוספתי ככה כדי
ש... סליחה, כן.
בן אדם ברגיל יש לו רצון לקבל, ויש לו את המשרתים, שזה המוח, הגוף, כל הזמן הם דואגים לו לקבל, לקבל, עובדים בצורה מושלמת. יום אחד הוא מגלה שהוא פתאום לא ממלא אותו, הוא רוצה רצון חדש, הוא מגלה איכשהו רצון להשפיע, פתאום ש... בהתחלה בשכל עדיין אומר לו, כן, זה טוב, זה עושה לך סבבה וכאלה, עד שפתאום יום אחד זה כזה מתעורר, ובאמת יש בו רצון להשפיע, והוא רואה שזה כל מה שהוא רצה כל חייו. ואז הוא מתחיל להסתובב בעולם ולראות שכולם רוצים את זה. אבל אפילו שהם באותו הרגע הם רוצים בכלל כסף וכבוד, הוא פתאום מזהה אצלהם שהם כאילו תמיד רוצים רק את זה. ומנסה תמיד לנתב אותם לשם, לכיוון הזה. האם זה נכון תמיד לנתב בן אדם אפילו מבלי שהוא מבקש את זה? כאילו בצורה ש... כמו שאתה זיהית את זה אצלך, איפה היית בתחילת הדרך, אתה ניגש אליו, יורד אליו כזה כאילו זה נהיה לי, כאילו נהיה לי שפתאום כל הסביבה, כל העולם הוא הסביבה שלי, כאילו בריא וטוב ומתוקן.
אתה מדבר איך להתייחס לכולם והאם לכולם ללכת ולספר ול...
לא, פעם זה היה הסביבה שהייתה קבוצה, פתאום זה גודל, כאילו אתה מרגיש שכולם קבוצה, ושהיית ילד קטן כזה סיפרת סיפורים, אז היית בהתחלה שלמדתי, תמיד סיפרתי
סיפורים. אז אתה אומר ככה על ההפצה שלנו?
לא על ההפצה שלנו, אני מרגיש כאילו, אני אישית, כאילו אולי עוד מרגישים ככה. שפתאום הקבוצה גודלת, זה כאילו נהיה מקום עבודה, וכולם מתעניינים בזה, כאילו. No. זה אני השתניתי, ופתאום אני רואה בכולם
לא, ש... זה עולם השתנה.
או שהעולם הוא כאילו השתנה,
העולם
והוא
השתנה,
כאילו
העולם
שותה
מעשה,
את זה, הוא
כן.
אוהב לזה.
כן, יותר גדול ויותר עגול.
תודה.
מה קורה באינטרנט? כן. בוא נשמע.
מירי מירושלים שואלת, מה המשמעות של זוגיות בהמשך ההתפתחות האנושית שלנו? כיצד אפשר להפנים את המשמעות הזאת?
אני מקווה שסוף סוף זה יתקן, כי אנחנו נמצאים ב-50 שנה, כן, לפחות, האחרונות במשבר גדול, ואין היום כמעט משפחה בעולם המודרני שהיא ככה יכולה לשמור על עצמה. לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים, נשארים עם ההורים עד גיל 30 ו-40, ועוד ועוד ועוד. שוב, הקשר החברתי החדש, הוא צריך לחייב את האדם, לחייב את האדם ממש, בגלל שהוא ירגיש השתתפות שלו הנכונה עם הסביבה, אז כך הוא ירגיש שהשתתפות שלו יכולה להיות רק דרך המשפחה. זאת אומרת, מאחד למשפחה ומשפחה לעוד ועוד, וככה אנחנו מגלים את זה מתוך החיבור הטבעי בנו. שאתה יודע שעד לפני דור, כן, המורה שלי לא היה מקבל תלמיד לא נשוי, לא היה מחזיק תלמיד לא נשוי, ממש כך. אני כבר נמצא בדור כזה שאם אני אשים כזה תנאי אז לא יהיו לי תלמידים אולי, אני לא יודע. כן? אבל באמת העולם משתנה וצריכים תיקון הכללי של העולם, אין ברירה, ולכן התנאים השתנו. כן? אז הייתה תקופה אחרת לגמרי, וכך במשך כל הדורות זה היה. בעל הסולם שרצה ללמד אותו, עד שהוא התחתן, רק במחרת, אחרי חתונה, בא לשיעורים. לפני זה לא נתן לו להיכנס לשיעורים. לבן שלו, אתה מבין? ככה זה. אז לכן אני אומר שלתיקון האדם, להיות נשוי, היה תמיד תנאי הכרחי. כי זה אנחנו לומדים מזון דאצילות, ומי שלומד חומת קבלה הוא מבין מה כאן העניין של הזיווג, גם כן בין הגבר ואישה, וגם בעולם הרוחני, כששתי הנשמות הן נמצאות בחיבור. אבל היום אנחנו לא יכולים מיד לתת את התנאי הזה, אלא מתוך כרגיל, מתוך הבנה והשגה שבאים אנשים ללמוד חומת הקבלה, הם מתחילים לראות שאין ברירה, חייבים, ואחר כך מבינים שזה לא אין ברירה, אלא לצורך התיקון, ודאי שנכנסים לזה. אז לכן אני מקווה שכל כל משפחה ומשפחה היא תראה בצורה יותר מתוקנת.
כן, בבקשה. אני רואה שם אבא ובן, נכון? כן, מי רוצה לשאול, האבא או הבן, או אתם שואלים ביחד?
האבא מוותר לבן.
האבא מוותר לבן.
זה ברור.
הנה, מיקרופון בדרך אליך.
שלום רב.
שלום. מאיפה אתה?
מקבוצת אפולה, וקוראים לי רני. רציתי לשאול, למה נבראנו?
למה נבראנו? אנחנו נבראנו מחומר קטן מאוד, רצון לקבל, מניצוץ קטן מאוד שממנו מתחיל כל היקום שלנו, והתפתח דרך מיליארדי שנה, עד שאנחנו בסופו של דבר התפתחנו, ומכאן והלאה אנחנו צריכים להתפתח עד העולם אינסוף, ולהשיג בהתפתחות שלנו נצחיות, שלמות, אינסופיות ממש. לזה אנחנו נבראנו. זה נקרא להשיג את האלוקות. אלוקים בגימטריית טבע. שם גברת הייתה אומרת, למה אנחנו לא מדברים על האלוקים? אז זה שאני מדבר על הטבע, אני מדבר בעצם על אלוקים. אז בהשגה שלנו, שאנחנו פותחים את עצמנו, את החושים שלנו, ומתחילים לגלות את כל מערכת הטבע, זה בעצם אני מגלה את הבורא. ולהשיג אותו לפי התכונות שלנו, זה התענוג הגדול ביותר. זה הרגשה, זה הבנה, זה מילוי של כל הכלים שלנו. ואז אדם מרגיש שהוא עולה לדרגה אחרת של הקיום, שמדרגת החי הוא עולה לדרגת המדבר. כמו שאנחנו קיימים בדרגת חי עכשיו, ואם אני גוזר ציפורניים שזה, או שערות, שזה צומח, אז דרגת חי נמצאת למעלה מצומח, ואז אני לא מרגיש, לא כואב לי. כך אם אני עולה מדרגת האדם לדרגה יותר עליונה, מדרגת חי, לא זה האדם שעכשיו, לדרגה יותר עליונה. אני לא מרגיש את הדרגה הזאת. היא נמצאת, אבל אני לא מרגיש אותה. אפילו חי, עומד, אז כמו לגזור ציפרניים. בסדר? אדם נולד כדי להגיע לנצחיות ושלמות. בסדר? כל לפנינו.
מיקרופון לפה, לגברת כאן. כן, רק תשאירי את היד שיראו למי לתת.
ערב טוב, אני ורן מקבוצת הפעולה, ואני רוצה להגיד קודם כל שקבוצת הפעולה היא לא רק גדולה בגוף, היא גם גדולה מאוד ברוח, ואני הרגשתי את זה כל התקופה האחרונה שהיא תמכה בי, כי אני הייתי זקוקה מאוד לתמיכה, וחיזקה אותי מאוד, ואני היום עומדת פה בזכות הקבוצה. אז תודה רבה. ולשאלתי, ומה זכה הדור שלנו להיות החלוץ שמוביל את הגאולה השלמה, את התיקון, את הכיוון הזה לגאולה השלמה?
במה זכה הדור שלנו, דווקא מכל הדורות, להיות זה שמוביל את התיקון לגאולה השלמה?
תראי, אנחנו היינו גם כן בכל הדורות. כל דור ודור זה אותם נשמות שמתגלגלות. ומפני שאנחנו גם כן מתרבות ברצונות שלנו, אז אנחנו גם כן מתרבות בכמויות. בהתאם שכדי לעשות יותר קל את התיקון. כי בעצם זה נשמה אחת, רק היא מתחלקת לחלקים כדי בהרבה הקשרים האלו לעשות תיקונים. לכן זה לא דור מיוחד שאנחנו בו באים ונופלים. אנחנו גם היינו בדור הקודם ועוד ועוד. זה לא... אלה זמן, התקופה שאנחנו עכשיו יחד כאן נמצאים ומבצעים את התפקיד שלנו היא באמת תקופה מיוחדת שהגיעה לזה. וכל האנושות, זאת אומרת, אין מישהו שלא עובר את הזמנים. כולם עוברים ככה מההתחלה ועד הסוף, וכך שנראה לנו שבאים והולכים, והם הולכים, לא. רק הגופים הם משתנים, הנשמות הם כולם עוברות ככה בצורה חלקה את התיקונים מההתחלה ועד הסוף. אז אם נסתכל על נשמות, אנחנו נראה את דרך הסלולה הזאת, ואנחנו בה נמצאים, ולא לשים לב על הגוף. הגוף צריך לתת לו להתקיים. זה כמו שבאמת עכשיו המשבר שאנחנו עוברים, הוא יחייב אותנו לתת לו מה שצריך בצורה ההכרחית, בצורה נורמלית. זהו, לא יותר. ונתעסק בחינוך שלנו, שבזה באמת נטפל בנשמה. הטבע במיוחד מפנה אותנו מכל העסקים האלו. זהו?
שאלה הבאה, כאן קדימה, תכף ניתן לך. כן, בבקשה, אם תוכלי לקום שהמצלמה תראה אותך טוב, זה יהיה עדיף. תודה.
טוב, יש שינויים פוליטיים בארצות ערב, שליטים נופלים ועמים שם נמצאים בתנודות וחוסר יציבות מבחינה מדינית. ואני מבינה מתוך הקבלה שאם נפיץ את הקבלה נהווה גורם משפיע ובולם למלחמות והרס. האם הפצת הקבלה מבפנים ומבחוץ היא מופצת בצורה מספקת כדי למנוע חורבן העם והמדינה? זה אחד, שאלה אחת. ושאלה שתיים, יש זרמים שונים מבחינה רוחנית. האם יהיה בסוף מיזוג שיוציא אותנו מהגלות הפנימית והחיצונית?
שאלות יפות, תודה. הייתי אומר כך, ודאי שאנחנו יכולים להיכנס לכל מיני דיונים פוליטיים, אבל זה לא דרכנו. מה שעובר על כל המדינות והעמים, זה הכל בעצם בסופו של דבר סביב ישראל. איך שזה כתוב, אנחנו שמענו לא פעם אחת, ובאמת בסופו של דבר אנחנו נראה שזה כך. וזה גם לטובה וגם לרעה, אבל בכל זאת זה כך. היום אנחנו באמת נמצאים במצב שעולם מתחיל יותר ויותר להתקרב סביבנו, ככה, להיות. אנחנו נרגיש את עצמנו העקובים, אנחנו נרגיש את עצמנו ממש נמצאים על הכוונת. אנחנו נרגיש את עצמנו שאנחנו תלויים בהם והם תלויים בנו. על ימות המשיח כתוב הרבה. ואין מה לעשות. אנחנו כבר היינו בגמר התיקון, בבית המקדש הראשון ושני. אנחנו נפלנו משם במיוחד, כמו שכתוב, לא יצאו בני ישראל לגלות, אלא לצרף בהם נשמות הגויים. רק בשביל זה, זה התפקיד שלנו, לסיים לגמור את העבודה, מה שהתחיל אברהם, שרצה לעשות בבבל. שמעתם כל הדברים האלה, אני רואה עליכם, יופי. אז לכן זה העבודה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, לגבי הפצה, משתדלים לעשות כמה שאפשר, אין בזה גבול. אם ישתדלו עוד כל החברים שלנו בכל העולם, אז ודאי שנצליח יותר. בינתיים, בכל הכוחות שלנו משתדלים. ותתקרבו ותתקשרו לכל העבודה הזאת, זה ודאי יש מקום לכולם. לארצות ערב אנחנו לא יכולים בצורה ישרה לפרסם, אבל אנחנו מפרסמים בכל זאת באתרים שלנו, בערבית ובפרסית, כן? יש לנו כ-200 בערך אנשים באיראן, יש לנו ביתר מדינות שאני לא רוצה אפילו להגיד איפה, יש לנו ברשות כן, גם כן, במקומות האלה כמו חברון ועוד, גם כן תלמידים. ישנם, אבל ככה, יש לנו אתר גדול בטורקית ובאמת הרבה אנשים, ואנחנו מעבירים את זה בלייב, כל השיעורים שלנו. ואם אנחנו נמצאים בחול עם הכנסים שלנו, אז באים חברים שלנו מארצות ערב לשם. תראי, נקווה שישמעו את זה וירגישו שסך הכל זאת שיטה שהיא לא סתם קושרת את האנשים ועושים מהם איזה ילדים יפים, אלא שזו שיטת ההצלה גם מהבעיות העולם, וגם כן שמעלה את כולם מעל זה. חוץ מזה, חוכמת הקבלה היא אף פעם לא מנוגדת לאף דת ולאום ובכלל לשום שוני שבאדם, אלא ההפך. אין כפייה, חילוני, דתי, לא חשוב איזה סוג דת, לא חשוב מי ומה אתה. אם אתה רוצה לראות את המקום שלך במערכת הכללית, בטבע, אתה יכול לגלות אותו ואז תראה מה עליך לעשות. זאת אומרת, אין כאן משהו יותר מגילוי המערכת הפנימית של הטבע, וזה כבר מחייב את האדם לתפקד הנכון, כי הוא מגלה את המקור שלו ואת החיים שלו. זהו. כן.
כאן היה אדון שרצה לשאול, בבקשה את המיקרופון לפה.
ערב טוב, שמי גיל מקבוצת נצרת עילית. רציתי לשאול, מה זה ערבות בראי הקבלה?
מה זה מה? לא שמעתי.
ערבות בראי הקבלה. אני יודע שאם אני ערב למישהו, זה גורם לי רק חשש ודאגות, שמה אני צריך לממש את הערבות. פה להפך, רוצים שאני אממש כל הזמן את הערבות. מה זה הערבות הזו?
אז אתה אומר, גם כך וגם ההפך. נכון בדיוק. כי הערבות היא כמו לגלגלי שיניים, אתה קשור לכולם וכולם קשורים אליך. הערבות זה חוק הפנימי של הטבע. כמה שאנחנו יותר לומדים חוקי הטבע, אנחנו רואים שהכל קשור זה לזה. כל הבני אדם גם כן, אנחנו אומרים דרך 5 אנשים או 4 אנשים, כולם קשורים זה לזה וכן הלאה. אנחנו לומדים, מתקדמים לראות את התמונה הכללית של הטבע. דרך פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, לא חשוב איזה מדעים שאנחנו קצת הכרנו בהטבע הסובב. אנחנו כבר מתחילים להרגיש עד כמה שזה הכל תמונה אחת. תמונה אחת הזאת היא מאפשרת לנו במקצת להבין שיש כאן חוק הכללי. בעצם מה שאיינשטיין כל כך רצה לגלות, נוסחה הכללית של כל המציאות. אם אנחנו קשורים זה לזה, דומם, צומח, חי ואדם, קשורים זה לזה בצורה כל כך תלותית, כן? הנוסחה הזאת שאנחנו כולנו תלויים זה בזה וזה בזה, היא בעצם חוק הערבות. עד כמה שאנחנו ערבים תלויים, וכל אחד קובע לכולם, הם מצבם. זה חוק הכללי, חוק, חוק איך להגיד, העיקרי של הטבע. זה נקרא ערבות. בעל הסולם כך מצא את, את, את השם הזה. זאת אומרת, לנכון. גם כן בתורה, ערבים זה לזה. כל ישראל ערבים זה לזה. משם זה מגיע.
כן, שאלה.
משנה אבות. כן, בבקשה.
שם בבקשה את המיקרופון.
ערב טוב, כבוד הרב, בנצי בן דוד מנצרת עילית. יש לי כמה שאלות מאנשים ש...
בבקשה.
שמעתי. אם יהיה משטר אסלאמי בישראל...
תדבר רק בקול בנטי.
עכשיו שומעים?
כן, יותר טוב. תתפקיד ותדבר חזה.
אם יהיה משטר אסלאמי בישראל, עד בו משיח?
זו שאלה? היה סימן שאלה בסוף? כן. האם יהיה משטר אסלאמי בישראל עד בוא המשיח?
אוקיי, זו שאלה ראשונה.
תחלק לנו את השלומים. האם יהיה משטר אסלאמי בישראל עד בוא המשיח?
לא. למה שכן? מאיפה שאלה?
הוא שומע מאנשים את השאלות האלה.
לא, 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 לא מאנשים. מהרצאות של מקובלים.
מהרצאות של מקובלים?
כן. הרב זמיר כהן גם דיבר על
זה. למה לא שאלת אותם מאיפה הם לוקחים את זה? כבר היה כאן, היו כאן. אני לא ראיתי באף מקום שזה הכרחי. יש תנאים שבאמת הכרחיים שצריכים להתקיים בעולם, אחרת לא יהיו כאלו וכאלו תופעות. אבל כבר היינו בזה. לא, מעכשיו והלאה, הכל תלוי בידינו, אנחנו יכולים לעשות עכשיו גמר התיקון, בלי להחליף כאן אף משטר ובלי לצאת מהארץ. זה לא תלוי ב... ב, ב, ב. כן?
אפשר?
כן, בבקשה.
שמי דניאל, אני גם מנצרת עילית, ויש לי שאלה כזאת. כבוד הרב מדבר על החוכמה של הטבע, כן. ועל הכוחות של הטבע,
נכון.
על המגע של הטבע. מצד שני, כבוד הרב הזכיר כמה פעמים במשך ההרצאה את המדעים, את הפילוסופיה,
כן.
וכו'. האם ישנו איזשהו מובן נוסף של חוכמה שהוא מעבר לכל מה אני קורא לזה מדעים, אבל זה לא רק מדעים מדויקים. Mm-hmm. כל הדיסציפלינות המדעיות שמאז תחילת הסיביליזציה, האנושות יצרה, שזה כמו שהרב אמר, זה מזואולוגיה ובוטניקה, עד לפיזיקה ואסטרופיזיקה ופילוסופיה ותורת המוסר. אז שלמעשה האנושות, הצד, אני אקרא לזה, הטוב והרוחני שבה, הוא ניסה להתקדם בכל ההיסטוריה בדיסציפלינות האלה.
כן.
אז האם מעבר לכל הניסיונות, שאני חושב לפחות, שהם הירואיים והם גדולים, האם מעבר לזה ישנו איזשהו מובן נוסף של חוכמת הטבע שהרב מתכוון אליו?
אני מתכוון לחוכמת הטבע שמעבר לזה, שזה חוכמת הקבלה. וכל היתר החוכמות הן נובעות מזה שכל החכמים של יוון העתיקה, אריסטו, אפלטו וכו', הם למדו אצל נביאים, והם לקחו משם יסודות לפילוסופיה. ומזה התפתחה אחר כך המדע. התפתח המדע.
כלומר, אם אפשר להמשיך.
כן.
אם אני מבין נכון, לפי כבוד הרב, כל הפירות של כל המדעים וכל ההתפתחות הזאת, המקור שלה הוא באיזשהו מקור שהרב קורא לו חוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה אותו דבר, זה לא משהו נוסף, אלא למעשה הכל מכוון לאותו...
חלקים של חוכמת הקבלה.
אבל האם אפשר, שוב, אני מודה, אני לא כל כך בקי בכלל לא בקיא בחוכמת הקבלה, אבל אני מנסה להבין, האם אפשר להפריד מכל זה משהו שקוראים לו חוכמת הקבלה? זה איזשהו...
כן, כן, אפשר. אפשר. אפשר להפריד. אפשר להגיד כך. כל המדענים הם מתעסקים במחקר הטבע דרך הרצון לקבל שלהם, והמקובלים מתעסקים במחקר הטבע דרך הרצון להשפיע שלהם. זה ההבדל.
ומה לגבי תורות המוסר?
אותו דבר.
אבל הן גם מדברות על תיקון במובן של היחסים בין בני אדם.
אבל זה לא תיקון. הם נשארים באותו האגו כמו כולם.
האם יש משהו שהוא מעבר ל"ואהבת לרעך כמוך"? שאם "ואהבת לרעך כמוך" היה ממומש באופן מלא, האם יש משהו מעבר לזה?
לא. מעבר לזה, אתה תופס, ב"ואהבת לרעך כמוך", בתכונה הזאת, אתה תופס הרגשת האלוקית. אתה מגלה את הבורא.
והאם למעשה חוכמת הקבלה עוזרת, אמורה לעזור לנו לממש את זה?
היא לזה בדיוק דווקא מיועדת. רק לזה.
תודה.
יפה. תודה.
פה, הגברת כאן, רגע, יש לי פה אינפלציה פה, הגברת פה בשורה השנייה. בואו נשאל ככה מהר, כי נשארו לנו כמה דקות. רק תצמידי את המיקרופון.
כן. ערב טוב, כבוד רב. יש לי שאלה, אולגה, קבוצת אפולה גם. יש לי שאלה קצת מחוברת לשאלה של דניאל. אני רציתי לשאול, אם אתה רואה שיטות של New Age, אתה בטח יודע שיש הרבה שיטות,
כן.
יש רייקי, יש שימוש של אש סגולה.
כן, כן. מה השאלה?
כל קרניים. אם כבוד רב רואה כל שיטות האלה כמו כלים נוספים כדי שלהיכנס
לא,
ללימוד
לא.
קבלה?
שום כלים נוספים אין בזה, אלא רק אם זה עוזר לך להירגע, אז תשתמשי בזה. הן לא שיטות לשינוי הטבע האדם, הן שיטות להרגיע את הטבע שלנו, האגואיסטית. לא יותר מזה.
אתה לא מקבל את זה כמו שיטות שעוזרות להשפיע?
תלוי מה זה להשפיע. אם אני נותן למישהו משהו, זה גם כן נקרא להשפיע. זה לא להשפיע מעל הטבע, מה שאומרת חוכמת הקבלה.
אם אני שלחת מעל שלי קרניים.
אני חייבים לתת לעוד, בואי נשפיע למישהו שגם יספיק לשאול, בסדר?
תודה רבה.
בבקשה פה.
תודה.
כן?
בבקשה.
מאיה?
כן.
לי קוראים גילה, ואני רציתי לשאול. עכשיו שעשינו את המקום הזה שיבואו לקבוצת אפולה, ואני ניסיתי לחלק באזור שהמגורים שלי מגדל העמק. שסובבתי והתחלתי לחלק, הרגשתי קצת עצובה שאנשים לא כל כך רצו להתחבר לזה. ואז נזכרתי במאמר ששמעתי שאנחנו צריכים להצטער על צער השכינה. זאת אומרת, בצער של השכינה לא שלי. זאת אומרת, פרטי כאילו שלי. ואז לא יודעת אם זה סתם במחשבה שלי או באמת בתחושה שאמרתי, אוקיי, אני עושה את ההשתדלות שלי, אבל באמת אני מצטערת בשביל שאנחנו לא מתחברים כולנו ביחד. השאלה אם זה נכנס לתיקון. ובכלל כאילו במצבים החיים...
כל מחשבה של האדם, כל רצון של האדם נכנס לתיקון. או דרך איסורים, או דרך האור, אבל נכנס לתיקון. שום דבר לא עובר סתם. רק להשתדל שזה יהיה בדרך הטובה. גם בעינייך וגם בעיני הבורא.
אז כל מה שקורה, מה שקורה סביבי, זה הכל הבורא מדבר דרך מצבים.
או אם את יכולה להתחיל ככה לגלות שכל מה שקורה מסביבך זה דיבור שלו איתך,
כן.
זה כבר דרגה גדולה.
אז אני... אוקיי, אז אני מרגישה ככה שום, כל מצב שקורה, אני אומרת, מה הוא רוצה להגיד לי בזה?
נו, בסדר, תנסי.
אז במצב הזה, אני עושה דרך תיקון?
כן.
זאת אומרת שאני חושבת, ולא מצטערת כאילו קורבן כביכול אני או משהו, אלא הוא רצה להגיד לי ומזה אני פועלת.
נכון.
אוקיי, תודה.
הנה, הגברת ההרייך, שאלה אולי אחרונה, מהר, ככה ממש מהר.
ערב טוב, אליזה מקבוצת אפולה גם. אני מבינה שהעולם הולך ונכחד, מכיוון שאנחנו מנצלים יותר את כל מה שיש לנו בטבע,
כן.
ואני יודעת שיש לנו את איכות הסביבה. איך אנחנו יכולים לרתום את האנשים האלה ולגייס אותם לטובת חוכמת הקבלה ולהפיץ את כל מה שלמדנו ואנחנו יודעים לטובת העולם
אנחנו,
כולו?
אנחנו לא מושכים במיוחד אנשים שהם מטפלים באקולוגיה, או בכל מיני דברים אחרים היפים שעוזרים שם בבתי חולים זה לזה ועוד ועוד. יש הרבה ארגונים שהם עושים דברים טובים ולעזור לזולת. אנחנו לא מתערבים בעבודה שלהם ולא דווקא שם אנחנו חושבים שאנחנו נמצא אוזן קשבת. מפני שאנשים שנמצאים בעבודות האלה הם בדרך כלל אנשים די זקים. הם מסופקים, הם מרגישים טוב במה שהם עושים ושיעשו את זה. ודווקא אנשים שבאים אלינו לחומת הקבלה הם אנשים רעים.
לא אתם, זה אנשים
אחרים. לא אתם, בסדר, לא אתם. מה זאת אומרת אנשים רעים? אנשים אגואיסטים, נורמליים, שלא רצים לכל מיני מקומות לעזור לזולת. שרוצים להגיע ליסוד החיים, ליסוד החיים, ובאמת לאנשים כאלה חומת הקבלה פונה. אני אומר ברצינות, לא לחשוב שאם אנשים עוסקים שם ברייקי ובניו אייג' ובאקולוגיה ובעוד כל מיני דברים, בשמירת הטבע, תן לחיות לחיות, וכן הלאה שדווקא הם יבואו אליהם, לא יבואו. הם אגו מאוד קטן, מאוד צר, לא צר, מאוד עדין, דק, ולכן הם לא צריכים חומת הקבלה. לחומת הקבלה מגיעים דווקא אנשים עם אגו גדול. אז תשתדלו כאלה למצוא.
אני רוצה להודיע שתי הודעות, ואז הרב לייטמן יעשה סיכום. שימו לב, שתי דברים. יום שלישי הבא, 31 בינואר, בשעה 7 בערב, אנחנו ממשיכים עם הקורס הזה, להיות אדם. עם הרב לייטמן נגיע לאשדוד, מתנס דיונה. המפגש ישודר בערוץ 66, הקהל מוזמן לשם, הכניסה תהיה חופשית. והודעה משמחת נוספת, ב-29 בפברואר יתקיים ערב היכרות ארצי עם מסלול הלימודים של מכללת קבלה לעם. כל מי שמעוניין להכיר, להבין, לדעת יותר בצורה מסודרת, מאלף לטף, על מה החוכמה מדברת ומה הרב מסביר בשיעורים, אתם מוזמנים להגיע. אפשר לקבל פרטים בטלפון שלנו 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. למי שנמצא כאן איתנו פה באפולה, יהיו גלויות שמחכות לכם ביציאה עם האינפורמציה לגבי מה שאמרתי עכשיו. הרב לייטמן, ממש דקה של סיכום.
היה לי נעים מאוד להכיר את הקבוצה ועוד יותר מקבוצה. אני רואה אתכם ובכלל כולם כקבוצה אחת. כן? אז נתראה עוד. אנחנו נמצאים באמת במצבים מאוד מתקדמים, מאוד טובים, מאוד יפים. כדאי ללכת יחד ככה לגלות את השיטה הזאת. היא תענה לנו עכשיו על כל מה שקורה בעולם. אם יהיו לכם שאלות, תשאלו בזמן שיעור בוקר, או תכתבו לי בלוג, תעשו מה ש... בקצור, אתם יכולים לפנות אליי, אני אשמח מאוד להיות בקשר אתכם ולעזור. ותודה, באמת, הייתה לי הפתעה גדולה שקבוצה יפה וגדולה כזאת. תודה. תודה.
החיים הרמוניה זה כולנו יחד לצמוח. בתבל.